קשור לפתיחה, צריך להקדיש את השיעור. ברוך הכל גם לרפואתו השלמה, אחי מורי, בנימין חיים בן רות, בתוך כל חולי ישראל, במהרה. כמובן, 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 השיעור ותוכנו כולו, היום הזה שאנחנו נמצאים מכ"ז בניסן, גם השבוע וגם בשבוע הבא אנחנו בעניין של זיכרון, זיכרון, מסירות נפש. אני רוצה לפתוח במצוות עשה ברמב"ם, מצוות עשה ט' בספר המצוות ברמב"ם. מה שאני חושב ש... הדורות שלנו למדו בה משהו גדול מאוד. מצוות ט' היא שציוונו לקדש את שמו. והוא אומרו ונקדשתי בתוך בני ישראל. בהמשך הפרשות בויקרא, באמור. בעניין זאת המצווה. הגדרת הרמב״ם למצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל. עניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם. ושלא נפחד בהיזק שום מזיק. איסור לפחד. כלומר, אם אני מפחד, אני מבטל מצוות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל. נמשיך. ואף על פי שבא עלינו מכריע, ראו את הביטוי המעניין, לבקש ממנו לכפותנו, רק הרמב״ם יש לו עברית כזאת, לבקש ממנו לכפותנו, צריך להכיר את העולם הצבוע כדי להבין מה זה לבקש ממנו לכפותנו. זה טרמבה, כדי להכיר את הלכלוך, את הצביעות. ואף על פי אם כן שבא עלינו מכריח לבקש ממנו לכפותנו, שלא נשמע אליו. אבל נמסור עצמנו למיטה ולא נטעהו את מי? את המכריח הזה לחשוב שכפרנו אף על פי שליבותינו מאמינים בו יתעלם. וזאת היא מצוות קידוש השם המצווים בה בני ישראל בכללם. כלומר, זה לא מצווה על הסנהדרין או מצווה על המלך, אפילו לא מצווה כמו הלכות מלחמה בהלכות מלכים שהיא מצווה על הלוחם. זאת היא מצוות קידוש השם המצווים בה בני ישראל בכללם. רוצה לומר, שמו את ההגדרה, התרת עצמנו למות ביד האנס בעבור אהבתו יתעלה והאמנה באחדותו, כמו שעשו חנניה, מישאל ועזריה בזמן נבוכדנצר הרשע, שציווה להשתחוות לצלם והשתחוו לו כל ההמון וישראל בכלל. עכשיו תשמעו את הדברים של הרמב״ם. אז מה היה? מה היה הבעיה? ולא היה שם מקדש שם שמיים. אבל פחדו הכל. והייתה בזה, במה? בזה שפחדו ולא היה מקדש שם שמיים, האיסור הוא לפחד. הרמב״ם יכול להגדיר איסור כזה, אבל אני מפחד. אבל פחדו הכל והייתה בזה חרפה לכל ישראל, עד אשר עבדה זאת המצווה מכללם. מצוות ונקדשתי. ולא מצטוותה זאת המצווה, אלא לכמו המעמד המפורסם הגדול ההוא, אשר פחד ממנו כל העולם, ממנו מנבוכדנצר, שהיה שליט על כל העולם, וכל העולם מפחד ממנו, ולהיות פרסום הייחוד, בזה יעד השם על ידי ישעיה, שלא תשלם חרפת ישראל בזה המעמד. יש לישעיהו הנביא נבואה, ועניינה, עוד רגע נקרא אותה, שהחרפה לא תושלם. זה ביטויים מדהימים, שלא תושלם חרפת ישראל בזה המעמד. ושיהיו בהם בחורים בעת ההיא הקשה, בגרסה אחרת, שיראו בהם בחורים בעת ההיא הקשה, לא יפחידם המוות, ויתירו נפשם, ויפרסמו האמונה, ויקדשו את השם ברבים. כמו שהבטיחנו באומרו, איפה הוא רואה את זה בישעיהו, לא עתה יבוש יעקב, ולא עתה פניו יחברו, כברון, כי בראותו ילדיו נראו בחורים, כך הוא אמר, כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו, יקדישו שמי וגומר, ואת אלוקי ישראל יעריצו. וכך לא יבוש יעקב ולא יחבר אותנו. ולשון ספרה, על מנת כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים, על מנת שתקדשו שמי ברבים. המדהים הוא שזה אותו הרמב״ם, שכשהוא מדבר בהלכה על מה זה מצוות קידוש השם, כיוון זה אותו כרך, אז אני אגנוב שנייה אחת על זה, זה כל כך חשוב, הרי הוא אומר עכשיו שלא ניתנה מצווה זאת, אלא לכמו המעמד המפורסם הגדול ההוא. אז אפשר להגיע למסקנה שקידוש השם שווה למסור את הנפש כשרוצים להרוג אותך. זה אותו הרמב"ם שבהלכות יסודי התורה בפרק ה', כמו תמיד הרי הרמב"ם בספר המצוות כותב את ההלכה, נכון? את מקורה ואת עקרונותיה הראשוניים. בתוך היד החזקה הוא מפרט את דיניה. פרק ה' בהלכות יסודי התורה, שמתם לב אגב, מצוות קידוש השם היא יסודי התורה. היא מופיעה ביחד עם המצוות הבאות, כדי שנבין מה זה אצל הרמב״ם המצווה של קידוש השם, לידע שיש שם אלוה, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמע ישראל, ואהבת ליראה ממנו, לקדש שמו. זה יסודי התורה. ועכשיו תשמעו מה הוא אומר בפרק חמישי. מה אמרנו? שמהי המצווה? מתי היא נצרכה למה? לאותו המעמד ההוא. ואותו הרמב״ם שאומר עכשיו כך, פרק ה' בהלכות יסודי התורה. כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה. זוכרים שבספר המצוות הוא כבר הזכיר, זו לא מצווה של אנשים מיוחדים. היא גם לא שייכת לא למקום ולא לזמן. היא לא שייכת לאנשים ולא לנשים. היא לא שייכת לשום פילוח. ומוזרים שלא לחללו. במה דברים אמורים, הוא לך לאט 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 לאט, ואז אני מדלג, תשמעו, אני כל כך חשוב להזכיר את זה, ואומר כך. ויש דברים אחרים, כל העובר, סליחה, הלכה יהוד, אם מישהו יש לו, אז זה הלכה י' בפרק ה'. כל העובר מדעתו. קודם היה משמע שזה רק שייך למעמד מפורסם כמו נבוכדנצר. כל העובר מדעתו, בלא אונס, על אחת מכל מצוות האמורות בתורה, בשעת, בנפש, מה שאנחנו קוראים שעת נפש, אצל הרמב״ם זה שתי מילים, להכעיס, לא לתיאבון, לא כי ייצרו תוקפו, אלא בשעת נפש, להכעיס, הרי זה מחלל את השם. צריך רבים, גם אם הוא לבד, הוא רוצה להכעיס. ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. עכשיו העיקר, לא בשביל זה הבאת את זה. וכן, שימו לב, זה מדהים. כהורים, כאחים, כילדים, כמה פעמים אמרנו את זה לילדים שלנו, תקשיבו. וכן, כל הפורש מעבירה. קרה פעם למישהו? כל הפורש מעבירה. או עשה מצווה. קרה פעם למישהו? לא מפני דבר בעולם. לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד. אלא מפני הבורא ברוך הוא. יש מישהו בעולם שזה לא קרה לו? יש מישהו מאיתנו שזה לא קרה לו? שהוא החליט להתגבר, שהוא נשך את השפתיים. פעם אחת. כי מניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. שמעתם הגדרה ברמב״ם? המעמד ההוא המפורסם, חנניה, מישאל ועזריה, והכוח של ילד למשוך את השפתיים ולהתגבר על היצר. פחד. לא מפחד, לא מיראה, אלא מפני הבורא ברוך. פעם אחת. הרי זה מקדש את השם. כמו חנניה מישאל ועזריה. כי הוא הרג את עצמו. כי משהו רצה להרוג אותו, והוא עמד לו. זה לא שני דברים. זה אותו דבר. לא נצטוותה זאת המצווה, כלומר, מתי מגיע המבחן הגדול בעולם? בכמו המעמד ההוא המפורסם אצל נבוכדנצר. אבל מתי מגיע המבחן הזה? מה קיבלנו מחנניה, מישאל ועזריה? מה קיבלנו ממוסרי הנפש שבזכרם אנחנו עסוקים? מה קיבלנו מהמסירות נפש הזאת? משיכת השפתיים שלך, ומי מאיתנו לא יהיה, עד איזה גיל שלא יהיה, פעם אחת, היא קידוש השם של חנניה מישאל ועזריה. ולהבדיל הפוך. אבל בהפוך, זה לא שעשית, אלא בשעת, בנפש, להכעיס. נו. הצד החיובי בקידוש השם, זה לא מפני פחד או יראה או בקשת כבוד, אלא מפני הבורא ברוך. הרי זה מקדש את השם. אז הפתיחה הזו היא פתיחה, אני חושב, מאוד יסודית. קודם כל, באמת, פשוט כל הדברים שלנו היום, בשבוע הבא, באמת, כשחושבים על חודש אייר, אני רוצה להיכנס קצת לחודש אייר עכשיו. כשחושבים על חודש אייר, חודש אייר הוא חודש של מסירות נפש. לא מנקמון. יש מנהג אשכנזים שאומרים אב הרחמים כל שבת לפני מוסף. מי שלא יודעים, הסיבה שזה מופיע אצל האשכנזים ולא מופיע במסחרות הספרדים, כי אב הרחמים נתקן לפני 1,000 שנה, אחרי מסעי הצלב, ממה שמם וזכרם. באותה התקופה המקבילה לרבי אמנון ממגנצה שנתן את תוקף. צריך להזכיר את המילה המטונפת הזאת, הגסה הזאת, אבל היא הפכה להיות לפני כמה שנים למילה נחמדה, כמעט מילה תיירותית, המילניום. זוכרים את המילניום? והמילניום זה מילה נרדפת. היה למסעי הצלב ולשחיטת היהודים. זו הייתה המילה. ובאלף, זה מה שהתרחש אז, ובעקבות זה קבעו את תפילת אב הרחמים. ובתפילת אב הרחמים הזאת שנקבעה, נתקן שלא אומרים אותה בשבתות מיוחדות, כמו בשבת מברכים. מה שאין כן בשבת מברכים של חודש סיוון, שהיא בחודש אייר. ומדוע? מפני שבאותם הימים היו השחיטות הגדולות. קהילות שפר, הורמס ומגנצה, השחיטות הגדולות, והן מתוארות בצורות מאוד ברורות, יש קינה מיוחדת למי שזוכר, קינה על הקהילות, יש גזירות תתנו. חודש אייר מוזכר תמיד כחודש של מסירות נפש, לרב קוק, זכר צדיק לברכה, יש... היה לוח שנקרא מגד ירחים. שם היה משפט לכל חודש. והמשפט של חודש אייר היה על הגבורה הגלויה ועל הגבורה הצפונה. הוא דיבר על תלמידי רבי עקיבא במרד ועל קדושי הקהילות. ובהם הוא אפיין את חודש אייר. העניין המיוחד הזה של חודש אייר וההבנה העמוקה של מצוות ונקדשתי, אני רוצה להיכנס אליה מתוך ההבנה של חודש אייר. זה קשור לפרשות, זה קשור לכל, אנחנו נגיע לתזריע. אני רוצה להיכנס אליה, אנחנו ערב ראש חודש. אנחנו ערב ראש חודש אייר. חודש אייר, קודם כל בתורה, הוא החודש של ספירת העומר. הוא חודש של מוכנות למסירות נפש גם בתורה. אמרנו יותר מפעם שעם יציאת מצרים הפכנו להיות לצבא. הפעם הראשונה התואר צבאות השם. הפעם הראשונה התואר של צבא מופיע ביציאה ממצרים. הוצאת צבאותיי. מי שמנתח לעומק מה ההגדרה של צבא, מה בעצם חסר? בהגדרה של בנים, עבדים. מה חסר? יש מספיק הגדרות שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותנו, עמו, צונו, נחלתו. מה הוא מקבל מההגדרה הזאת של צבא? מה זה? מה את עושה? מה העניין? מה קרה אחרי יציאת מצרים שנעשינו צבא? ערב ראש חודש אייר מותר להגיד את זה. דגל צבא... לכל דבר אחר, הוא רק דבר אחד. המוכנות למסור את הנפש. זה יכול להיות אנגיס טוב יותר, ומומחה יותר, גם אם אתה לא חייל. יכול להיות שאתה מומחה ענק להידראומה. יכול להיות שאתה ממש, וגם אוהב את העם והארץ, אבל אף אחד מאיתנו לא ירצה שהחייל בצוות של התן יהיה המומחה הזה לא כי בחור לא טוב, הוא גאון. אלא כי בצדק הוא בא לעבודה ורוצה לחזור הביתה. גם החייל רוצה לחזור הביתה. אבל החייל הגיע הנה על דעת שמסירות נפש היא המציאות שלו. כל עולמנו הוא להתפלל שיצא לשלום וישוב לשלום בלי שריטה אחת אף אחד מהילדים שלנו. לעולם. אבל עצם מהותנו בהלכות יסודי התורה היא שאנחנו צבא השם. אתם יודעים מהו העומק של יציאת מצרים? של הקודש ברוך הוא יש צבא. מה, לפני כן לא הייתה מסירות נפש? לפני כן לא הייתה מצווה כללית על כל איש ואישה בישראל? לא הייתה מציאות כזאת שבעולם יכול להיות אדם כלל, עולם. שהשיביתי השם לנגדי תמיד הוא כזה גדול אצלו, שעכשיו נוצר צבא. המילה צבא גם, אנחנו שוכחים לפעמים, אבל מראות הצובעות אשר צבעו, זה כל הרעיון הגדול של המסירות נפש, של נשים צדקניות ותחת התפוח עורתיך, אבל זה קודם כל צבא. כך אמרנו מתורגם מיד, צבאות צבאות שהקימו. אתם יודעים איך נוצרים צבאות, איך נוצרים חיילים בצבא השם? ממסירות נפש של האימהות ותחת התפוח עורתיך. ההגדרה שנוצרה אחרי יציאת מצרים היא ההגדרה של מצוות הסתת, המצווה שקובעת את הלכות יסודי התורה ונקדשתי בתוך בני ישראל. באובדן קיום המצווה הזאת, זאת חרפה, וכדי שלא תושלם החרפה, הבטיח הקדוש ברוך הוא על ידי נביאו שלא אתה יבוש יעקב ולא אתה פנה ותראה. ומתי הוקם הצבא של עם ישראל בפועל? בראש חודש אייר. בחודש השני, בשנה השנית לצאתם, אז הוא פוקד אותם לצבאותם. ומתי הם יוצאים כצבא אחרי שנה פחות 10 ימים, מראש חודש סיוון בהר סיני עד כף באייר, ב-20 לחודש השני. הם יוצאים כצבא, ואז שני הנונים ההפוכות במדבר, ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך, ומנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל, זה ב-20 לחודש השני. מהותו של חודש אייר, מהותו של חודש אייר, זה דבר מאוד מאוד עמוק. ורק אחרי שאנחנו מחברים את שני המושגים האלה של קידוש השם, אני בכוונה פתחתי בקידוש השם שהרמב״ם מגדיר לא נצטרכה המצווה אלא לכמו המעמד המפורסם, ואת אותו הרמב״ם שמתאר שזה עוצמת המסירות נפש שלי, שאני מצליח לנשוק את השפתיים ולהימנע מעבירה כמניעת יוסף הצדיק. הוא בכוונה מגדיר, כי אם הוא היה אומר רק כמניעת יוסף הצדיק, מי היה לוקח את זה על עצמו? אתה עומד במעבר, אבל הוא מגדיר, לא מפני פחד, לא מפני בושה, לא מפני כבוד. ראינו את ההגדרה, הוא לא מגדיר רק את הכן. ומי מה יש בחודש אייר? בתורה. ומי מה העניינו של חודש אייר? אנחנו יודעים את זה כל הזמן. זה החודש שמתחילתו עד סופו אנחנו סופרים ספירת האור. זה מהותו של החודש. ועניינו, כשאנחנו רוצים להביא מהות, אנחנו מסתכלים בעולם ההלכתי. בחודש הזה סופרים ספירת העומר כל יום ויום. זה לא נכון, לא בחודש הראשון ולא בחודש השלישי. זה חודש שכולו ספירת העומר. וכדי להבין את זה קצת, זה דבר פלא פלאות, אני חושב שכדאי לגעת בנקודה אחת מהותית, אני חושב שזה פתיחה של דבר מופלא. פתיחה לחודש אייר בכלל, פתיחה לפרשות שלנו. מנחת העומר, ככה אומרים לנו רבותינו, משנה מפורשת, שונה מכל המנחות האחרות בזה שהיא לא באה מן החיטים, אלא היא באה מן השעורים. יש עוד מנחה אחת בלבד שבאה מן השעורים. איזו? מנחת סוטה. מנחת קנאות. מנחת סוטה באה מן השעורים. אלא שבמנחת סוטה, חז"ל מסבירים לנו מיד למה היא באה מן השעורים. היא אומרת שמנחת סוטה באה מן השעורים, ומסבירים למה. התשובה היא פשוטה. השעורים הם האחר בהמה. וכיוון שכל עניין פרשת סוטה עוסק במעשה בהמה שנעשה, איבדנו את הדעת. שטות, אובדן הדעת מחזיר אותי לבהמה שלי. אז צריך להביא מנחת בהמה, צריך להביא מאכל בהמה. ככה חז"ל אומר על מנחת סוטה. שאלה אחת גדולה יש, זה יפה מאוד לגבי מנחת סוטה. מה תסבירו במנחת? פה אין שום מעשה בהמה, מה מדובר? מה, מה? מה מסביר מנחת העומר? מנחת העומר בא מן הסאורי. הגענו בזה טיפ-טיפה באחד הוואטסאפים, בפסח או אחרי פסח, ואני רוצה קצת להעמיק בזה, כי לעניות דעתי, רק מהכוח הזה אפשר להבין את מושג המסירות נפש. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה. כנראה שלמושג בהמה יש עוד עומק אחר לגמרי, אבל נגיע אליו לאט לאט. אתם יודעים, ישנם שלושה חודשים, לא מלאים, אבל שלושה חודשים, אגב מעניין, שלושה חודשים בלבד בתורה מיוחסים ליציאת מצרים. כלומר, הם נקראים החודש הראשון לצאתם ממצרים, לצאת. שלושה, הראשון, השני והשלישי. השלישי זה במעמד הר סיני, בחודש השלישי לצאת בני ישראל באו מדבר סיני. החודש השני זה בפסוק הראשון במדבר. בחודש השני, בשנה השני לצאתם מארץ מצרים לאמור. אלה שלושת החודשים היחידים. והדבר המעניין הוא ששלושת החודשים האלה הם בעצם התהליך שבו אנחנו יוצאים ממצרים. כי כששאל משה את הקדוש ברוך הוא, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים, ענה לו הקדוש ברוך הוא, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים, מה? תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מתי זה יקרה? בחודש השלישי. תעבדון, כמו שלימדו אותנו רבותינו, תעבדון. נו, תעבדו 50 יום מהיציאה ממצרים. זה לך האות. מהיציאה ממצרים אתה עובר שלושה חודשים, לא 3 months. שלושה מהויות, שלוש מהויות, שלושה מושגים. מהות הניסן, מהות האייר ומהות הסיוון. אנחנו נדבר על זה עוד רגע. בשלושת החודשים האלה שאתה עובר בחודש השלישי, אתה מגיע למעמד הר סיני ושם מתרחשת בעצם הסיום הזה, הנקודה הזו שבה אתם הופכים להיות תעבדון את האלוקים על הארץ. טוב. העומק, שלושת החודשים האלה הם שלושה חלקים. ביציאה בנפש, ביציאה ממצרים. נדמה לי שאם נעמיק במושג של יציאת ישראל ממצרים, אני חושב שהיציאה ממצרים היא היכולת להגיע לקידוש השם. ואני משתמש בכוונה בהלכה הזו, בהלכה י' של הרמב"ם, בפרק החמישי. המבחן אם אני במצרים או לא במצרים, האישי, של כל אחד ואחד. הוא עד כמה אני מצליח להגיע למקום שבו אני חווה את האלוקות. לא מפני פחד, זוכרים את הביטוי? לא מפני הבושה, לא מפני הכבוד, כל אלה מצרים. כל אלה כל מיני דברים חיצוניים, אלא מפני הבורא ברוך הוא. שיביתי. שלושת החלקים ביציאת מצרים, אני רוצה להסביר. אמר ידוע, שיחה חשובה מאוד בחסידות, את שלושת החלקים האלה אני רוצה להסביר על בסיס הלכה נוספת ידועה. עוד לא יבשו הדיוטות מהדרשות על החמץ ועל השאור שבעיסה. זוכרו כל הדרשות על החמץ, כמה שהחמץ הוא מה? הוא שאור שבעיסה, והוא השכל, נכון? והוא האגו, וצריך להתכוון לחמץ שבלב, נכון? שאלה של ילדים, אבל זו שאלה חשובה. אז החמץ הוא טוב או רע? החמץ הוא רע, נכון? בואו נבדוק רק אליה את שלושת השלבים בחמץ. מדהים. שלב הראשון הוא שחמץ הוא לא כמו איסור ויתר. הוא אפילו לא טרייף, יותר גדול. מה שהוא חמץ והכל הכל נפסל. נכון? לא יראה, לא יימצא, תשביטו שאור מבתיכם. אין בכלל מציאות כזאת שאפשר להתייחס אליך. אין ביטול. אין מצב שבו אחד מ-200 הוא אוטומטית בטל ב. אין מציאות כזאת. גם למה שהוא חמץ יש השפעה. וואה, זה מצב שאין לו אח ורע בשום דבר. ואם עברת על זה, קרת. אתה צריך להבין, קרת זה לא סתם ביטוי לוואו וואו וואו, זה מאוד חמור. קרת פירושו שיש נתק, יש ניתוק. אתה לא יכול להיות מחובר, משהו נחרט. החבר נחרט. משהו חמץ. איך אחרי שבוע פתאום החמץ הוא בסדר? כל הדיון הוא רק אם מברכים על המצה בורא מן המזונות או המועצי. אבל מה קרה? איך פתאום מצה זה רק לאוהבים מצה עם שוקולד? ולאלה שסבלו בפסח זה כבר אפשר בלי גמר. מה? איך? מילא. ואז מגיע השלב השלישי. והשלב השלישי הוא בחודש השלישי בחג השבועות. ושם זה לא מותר חמץ. ודאי לא אסור חמץ. אלא שתי הלחם, שזה הקורבן של חג השבועות, חייב לבוא מהחמץ. סולת יהיה חמץ תאפנה, אז יש שלושה שלבים. חמץ, יחסה. חמץ קרת. חמץ, לא קיים, אין מציאות. שום פרט לא יכול להימטל. אין אפשרות לחיות בקיומו של חמץ. אתה מבין את זה לעומק. זה לא מתאים לכל תפיסת התורה. התורה מלמדת אותנו שיש רוב ומיעוט בכל התורה. רובה דאיתי כמן, רובה דלאיתי כמן. כל התורה מלאה ברוב ומיעוט אחרי רבים להטות. התורה היא לא עוסקת בטוטליות, אנחנו בשר ודם. היא מבקשת מאיתנו לפעול על פי רוב, חוץ מחמץ. שם אין רוב. שם לא יראה לו יימצא, אגב לא רק אין רוב, אלא גם תערוב את חמץ לחמץ. כלומר, זה לא שזה חמץ מול דברים, אלא גם תערוב חמץ סוג של כל המושגים של חמץ. ודאי, חמץ שהתבטל יש עליו דיון, אם חמץ שהתבטל חוזר ונאור או לא, אין עוד דברים כאלה, אלא בחמץ. אחר כך מסתבר שלאט לאט אפשר להירגע. אז צפירת הרגעה. ואחר כך, בעצם זה הכל היה סיפור כיסוי, אבל מאיזה נתפג לך. הזכרנו במשפט אחד, אבל אני רוצה להעמיד בזה באחד הוואטסאפים. הזכרנו במשפט. אדמור הזקן בעל התניא. מדבר על יציאת מצרים ההיסטורית ועל יציאת מצרים של הנפש, דבר מדהים, דבר שמחולק לשלושה שלבים. שלושת השלבים הוא מוצא בפסוק בשיר השיר. מושכני, אחריך נרוצה, הביאני, המלך חדריו. שלב ראשון הוא בלשון יחיד לגמרי. מושכני. אחרי שעלה אומר מושכני בלשון יחיד, הוא בא ולדבר בלשון רבים ואומר אחריך נונה רוצה. קשה מאוד. לא יכול להיות מושכני אחריך נרוצה, כי מי רץ? עכשיו השלישי, הוא חוזר לדבר בלשון יחיד, הביאני. אז מה עם אלה שרצו? נכון שזו שאלה טובה מבחינת העברית, מושכני, קודם כל יחיד ורבים. אחר כך שימו לב גם למושגים, מושכני זה משיכה. כשמושכים אותי, אז מישהו נמצא למעלה ומושך אותי, אי אפשר למשוך אותי מלמטה, נכון? מושכים מאיפה? מלמעלה, ואני מה? למטה. נכון? אני למטה. מושכים אותי. יחד איתי לא מושכים שום דבר אחר, מושכים אותי. אני בבור, ולא נכנסים לבור, אלא מה עושים? מורידים חבל ומושכים אותי מהבור. ומה יהיה עם הבור? שיהיה בור, העיקר שאתה תעלה. נכון? יופי. לא דבר אחד אחרון, מושכני הוא מלמעלה למטה, אני פסיבי, והמציאות למטה לא משתנית. עכשיו בוא נשווה משיכה לריצה. לא רוצה. תעזבו רגע את היחיד בנו. כשאני רץ, התנועה היא בדיוק הפוכה. לא מושכים אותי. אני רץ, ורץ לדבר מצווה. נכון? המילה רץ, אגב, בעברית, היא מילה מעניינת מאוד, זה לא רק לרוץ, to run. השורש הזה של לרוץ, הוא גם השורש של לרוצץ. והתרוצצו הבנים בקרבה, זה או מכות, או מרוץ. נכון? זו אותה מילה. אתה רוצה לבור בגוגל, יש שם ביטויים שלמים. זו אותה מילה. הנרוצה, א' הוא מלמטה למעלה. אין משיכה מלמעלה. בסדר? ב' הוא מערער את המציאות. אנחנו רצים. נכון? כלומר, אני לא פסיב. אני פעיל מלמטה למעלה, והמציאות מופעלת. אומר, אני אומר, זה כן, זה דבר פלאי וצריך להעמיק בו, ואני אומר שכל סוגיית מסירות נפש יכולה להיות מובנת רק מזה. אומר, אני אומר, זה כן, יודעים מה קרה במצרים? במצרים הגענו למתת שערים של תומה, אומרים לנו תמיד. מה זה מצרים? הנשמה יורדת לתוך הגוף. אז חלק אלוקא ממעל ממש יורד לתוך גוף. יורד לתוך מציאות. הנשמה לא ירדה על העולם כי מתחת כיסא הכבוד המצב לא טוב. הכל נפלא. תמיד אומרים לנו שהנשמה ירדה לצורך עלייה. אנחנו מבינים תמיד ובצדק לא עלייה של עצמה אלא עלייה של העולם, של הלמטה, שלנו. הנשמה ירדה והיא מעלה אותנו. אומרים להאמין זה לא מספיק, זה הרבה יותר עמוק. הנפש הבהמית, כפי שהיא נקראת בלשון הארי, או בלשון התניא, הנפש האלוקית והנפש הבהמית, ביטוי של התניא, הנפש הבהמית היא לא סתם דבר נמוך. אנחנו מגיעים עכשיו לאט לאט למושג בהמה. זוכרים שהעומר הוא מנחת צהורים? אנחנו מגיעים למושג הבהמה. ומי מה זה הנפש הבהמית? הנפש הבהמית היא עוצמה אדירה, 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 שהיא מופיעה כאן למטה. ומה עוסקת הנפש הבהמית? למה היא נקראת נפש הבהמית? כי היא עוסקת בצורך שלי, כמו הצורך הבהמי, לשרוד. אתם יודעים מה הכוחות שלה? ולכן היא נקראת נפש בהמית. אנשים מתבלבלים, אנחנו חושבים שהיא נפש בהמית כי זה יצור אורי, מעשה בהמה. זה סוטה. נפש בהמית, כי כדי לשרוד פה, אני צריך להיות בהמה. אני צריך להיות חיה. אני צריך לפעול בתוקף. הנשמה מתחת כיסא הכבוד, אין לה את התוקף הזה שיש לנפש הבהמית. לנפש הבהמית יש את הבהמיות. הריצה של החיה, ואז כנמר. העוז הזה של הנפש הבהמית שוכח לגמרי, 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 לגמרי מה היא ואיך היא תגיע לאן שהיא צריכה. היא צריכה להגיע והיא תגיע. זה העוצמה של הנפש הבהמית. ואני מה קרה במצרים? הנפש הבהמית אגב היא לא יצר הרע, היא לא רק עבודה גופנית. הנפש הבהמית היא גם שכל. שכל שחושב איך אני חי, איך אני עובד, איך אני מתקדם, איך אני מגיע לקריירה שלי, איך אני... שכל שחושב פה. השכל שחושב את המציאות הבהמית. במה עוסק את המציאות הבהמית? בקיום המין, בהישרדות, באכילה, בשתייה. השכל שלי שמופעל לצורך המציאות הזאת, מציאות הנפש הבהמית, השכל הזה הוא חלק מהנפש הבהמית, הוא שכל... אדיר עם IQ שלי, אבל הוא מופעל בשירות הנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא לא דבר שלי. הנשמה ירדה למטה לא רק כדי להעלות את הנפש הבהמית, אלא כדי להעלות את הנפש הבהמית עם הכוחות של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית יכולה להעלות אותה בכוחות שאין לה. כי יש לה את הכוח הבאמי. מכירים את הביטוי שהרבה שבתות קרובה אמרנו בשבת הקרובה בעזרת השם נגיד אותו בצדקתך צדק לעולם, נכון שלא אמרנו הרבה שבתות צדקתך כי לא אומרים בשבתות ניסן, זוכרים את הביטוי איך?
אדם
ובהמה תושיע השם. הרב קוק זה צהל בעולת ראייה מדבר שם נפלא על זה. אדם ובהמה תושיע השם זה לא אדם ובהמה את מוישה ואת הבהמה שהפרה מהקיבוץ. אדם ובהמה תושיע השם, אתם יודעים מה פשוט אדם ובהמה תושיע השם? שמשימים, שערומים בדעת, אומרים חז"ל, ומשימים עצמם כבהמה. אדם ובהמה, אדם, אבל שהאדם שבו הקור, המבנה, השכל, האדם, לא מופרע על ידי האדם הזה, אלא יש בו כוחות של בהמה. אתם יודעים מה זה בהמה? בהמה זה ביטול גמור, זה בלי טעם, זה בלי דעת, זה בלי הבנה, זה אינסטינקט. קחו מחתול את הגור שלה, והיא תפעל בלי טעם ובלי דעת, אל תסתבך איתה. יודעים מה זה עזות של בהמה? קראים את הביטוי, יבי עז? כלמר, אתם יודעים מה זה הנמר? אתם יודעים מי זה הנמר? רץ קצבי, רץ. אתם יודעים מי זה הנמר? הרב מברטנורה אומר דבר פילי, פעם הזכרנו אותו. הרב מברטנורה אומר דבר פלא עצום, זה לא הוא, זה כבר דבר כדור מאוד. פלא עצום, הזואולוגים יכולים לבדוק את זה אחר כך, אבל זה דבר מדהים, אפשר לראות את מברטנורה על המשנה במסכת אבות. לא יאמין. הרב מברטנורה אומר שהנמר הזה הוא בחור מסובך. הנמר, כך הוא טוען, הוא הכלאה אנשי הטבע. לא ביטי, לא כדי זה מסדר. הנמר הזה הוא הכלאה, תחזיק אותו, של חזיר ולביאה. הלביאה יושבת שם באזור העריות, והיא מחכה להתייחד. החזיר החצוף, מגיע, והוא, היא חושבת שהוא האריה. ומהחיבור הזה בין החזיר ללביאה, הרב מברטנורה, יוצא החצוף הזה, הנמר. ומה זה הנמר? זה אחד שעושה את עצמו אריה, כולו חתול. אבל נראה אותך מסתבך איתו. אריה יושב כמו איזה רבי כזה, ראש אישי וכרמל. והנמר הוא מקמבן, הוא חזיר. אבל עם ייחוס של לביאה. מבינים, אתם מכירים את החזיר ששואלים אותו מי, אז הוא אומר, סבתא שלי הייתה... מה הוא יגיד, מי הוא? אני חיית זבל. אבל הכוח שלו להיות בזבל כדי לשרוד, שהוא מופיע ללא טעם וללא דעת. אגב, אתם יודעים למי החזיר הכי דומה? אל תכעסו עליי. גמרא מפורשת, מאב של החזיר. אתם יודעים למי הכי דומות? למאב של אדם. נכון, לא? מהחזיר, ודאי.
הנצרות מדומה לחזיר.
נכון. חזיר, ניסר. ודאי, תלפיים. ומי מה זה החזיר הזה? החזיר הזה... הוא החוצפה בשיאה, השוויץ, ראות העוני, שבעזות שלו מצליח להגיע ללביאה. ומה שממני מבקשים זה, ואז כנמר, ואם יבלבל לך במוח היצרור פה מבפנים, למה מי אתה? אתה הרי חזיר, רק אתה יודע מי אתה. אז תעשה קול של נמר ותמשיך. למה מי אני? מי אתה שתפריע לי? באת מה? להוריד לי את הכוח. הווי אז כנמר. לא כאריה. אל תשחק אותה. אתה 50% חזיר. לפעמים ה-50 הדומיננטי. אבל אתה בן של מלך, או לפחות של מלכה. ועכשיו אמרתי לכבוש את המלכה. בפלא פלאות, לכבוש את המלכה, כמו חיה רעה, כמו חזיר, כמו חיה בשיא הזבל שלה. החזיר, כל עניינו זה הרפש. מבינים מה זה אדם ובהמה תושיע השם? אדם לא מתבלבל מהאביס על ה-IQ שלו. שלא עולה לו אדם לראש. יש רק דבר אחד בעולם שאיתו אתה תוכל להיות עובד השם. האם אתה יכול להגיע לקבלת עול מוחלטת, גמורה, כמו של בהמה? כמו של בהמה שמוסרת את נפשה על מה שהיא רוצה, על הטבע שלה. כי יש בי טבע אלוקי, רק הוא מוסתר. אז עם השכל ועם הטעם ועם הדעת אני צריך לגלות אותו ולחשוף אותו. אבל יש עוד מנגנון, והמנגנון הנוסף הוא מנגנון שאתם יודעים מתי בא לידי ביטוי? במסירות נפש. ובאים להרוג אותך ואומרים לך תשתחווה לצלם, אז פתאום בא לידי ביטוי האהבה הטבעית הזאת, היראה הטבעית הזאת, המסירות נפש הזאת. קרים את השיר על אליפלת. לא בניתי עליו כלום. ופתאום מתגלה המסירות נפש. ורק אז לא יבוש יעקב ולא עתה פניו יחבר. כי אתה באמת חושב שרק עם הדעת אתה תוכל להגיע לשיוויתי השם? אתה באמת חושב שאם הדעת שלך תהיה הכי מכובדת שיש בעולם, תוכל להגיע לה? ומה היה במצרים? הגענו למיוטט שערי תומה. הנפש הבהמית כבר הייתה לגמרי במצרים. לא נשאר כלום. אותה נפש אלוקית, אותה נשמה, כבר הייתה מלאה קליפות, מלאה, 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 מלאה. עוד חלק היא לא קמימה על תמיד נשאר. היא לא תשוב אל האפר, היא תשוב אל האלוקים אשר ניתנה. ושם, כשהכל היה כל כך קשה, יכול רק הקודש ברוך הוא להוציא אותנו משם. לא על ידי מלאך, לא על ידי שרף, לא על ידי שליח. אתם יודעים איך מוסבר בתורת החסידות מה זה לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף? זה מופיע עוד לפניכם, אתם יודעים איך כתוב? כי אם היה בא מלאך, גם הוא היה נכנס למצרים. במצרים יש רגע כזה שבו הכוח שלה הוא כל כך חזק שגם את השרף ואת השליח ואת המלאך היא תגייס למצרים. הכל. אני השם, אני הוא ולא אחר, ואילו לא הוציא הקודש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, מכף, אלא אנחנו היינו מוציאים את אבותינו ממצרים. אני אגיד דברים חמורים מאוד עכשיו. או משה רבינו היה מוציא אותנו ממצרים, או אברהם ויצחק ויעקב וכולם היו, אז אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה. בסוף מה שמוציא אותי ממצרים, כשאני בממתת הזה, זה אני ולא אחר. ואז ברגע הזה, הנפש האלוקית שלי, לבדה, בלשון יחיד, צועקת, מושכני! אתם יודעים מי מושך? מושך מי שנמצא בראש החבר. כי חלק השם עמו, יעקב, חבל נחלתו. והחבל הזה מורכב מכל כך הרבה חוטים, אתם יודעים מכמה? מתרייד. ולאט לאט נחרטים עוד ועוד 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 ועוד, וכבר לא רואים שום דבר שנשאר, כלום. מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא השליח, הכל נחרט, אין כלום. גם השרה והשליח כל שם. אבל עוד יש לפנים חלק אלוק הממעל ממש, שצועק מושכני. כשהקדוש ברוך הוא מושך אותו, הבור נשאר בור, לא משתנה כלום. אני פסיבי לחלוטין. הקניין הוא קניין משיכה. גבל. ואז אומרת הנפש האלוקית לקדוש ברוך הוא, במה נקנה משיכה? ואז היא אומרת הנפש האלוקית לקדוש ברוך הוא, אתה יודע ריבונו של עולם, יש לך סך הכל אינטרס בזה שתמשוך. אתה יודע מה? כי אחריך נרוצה שתי הנפשות. וכשנרוצה, אז אני הנפש האלוקית אקבל את הכוח של הבהמה. ונרוץ כמו נמר וכמו צבי. אז כנמר, רץ כצבי, גיבור כאבי. למה בזה פותחים את הבוקר? כי פותחים את הבוקר בביטול של בהמה. אחר כך תפתח את השכל. זה פלט לא. מי שלא מבין את זה, לא מבין מסירות נפש. מסירות נפש זה ביטול של כל שכל. אבל אי אפשר להגיע לזה בלי פסח, אתם יודעים למה? כי בשלב ההוא של מצרים, גרם שכל הוא כבר מצרים. כל הבנה היא כבר בעצם מושפעת מהמציאות של המצרים הזאת. אל תסמוך על עצמך. אסור במשהו. לא יראה, לא יימצא. כל צ'ופצ'יק. הוא ודאי, 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 ודאי עטוף ורבוי מצרים. אתה מדמיין שלא. ואז מגיעים לחלק של אחריך נרוצה. אתם יודעים מה זה אחריך נרוצה? אני עוד לא נמצא כבר שם במעמד הר סיני. העולם עוד לא התהפך לגמרי. אנחנו במרוץ. אנחנו בורחים ממצרים. עם כוחות אדירים. אנחנו מקימים צבא. אנחנו מוסרים את הנפש. זה חודש יום. זה מנחת צהרים. היא מנחת סוטה, היא מנחת מאכל בהמה, כי עשינו מעשה בהמה. מנחת צהורים היא מנחת מאכל בהמה, כי אנחנו רוצים להידבק בכוח הזה של הבהמה. זה המסירות נפש שלי. אני לא יודע אם היה דור שיכול היה להבין את זה כמו שאנחנו מבינים. כמו בהמות, כמו חיות. כמו חיות. שגם אמרו מספיק כדי להבין שאם הם לא ירצו לשרוד, יטרפו אותם. אז הם עושים רע! והם מסוכנים. והם בלי טעם ובלי דעת. והם עושים את הנפש. וזה לא נכון על הכלל בלבד, זה נכון על הלכה י' בפרק ה'. כל אחד עובר את שלושת השלבים האלה כל הזמן. לכן יש שלושה חודשים לצאת ישראל ממצרים. ומה קורה בחודש השלישי? בחודש השלישי כבר מגיעים להרמוניה כזאת ששתי הנפשות נעשות אחת. הביאני. ושם כשהביאני המלך חדריו, אז שם בעולם האצילות הזה, החמץ הוא גופו המצווה הגדולה ביותר. כי לשם מה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? כדי שהחמץ יוקרא. אבל איך אתה יכול לדמיין שאתה מגיע לשם? אם אתה לא סופר כמו בהמה, אדם בהמה, אדם. משיכה, נרוצה, ביאה. אם משיכה ונרוצה לשני השלבים הראשונים, אז אתם יודעים מה זה מעמד הר סיני? זה אישה נפנה. זה זיווג. זה הביאה מי. זה לא פשע. ערב ראש חודש אייר, מוצאי כ"ז בניסן. כל מושג המסירות נפש, שאולי יותר, לא אולי, ברור, יותר מכל חודש מתבטא במהות שלו בחודש אייר, הוא בעצם ההבראה, השיקום, שאותו אנחנו עוברים במצרים למעמד הר סיני. אני לא יכול להגיע לקבלת התורה אם הבור נשאר בור. העולם צריך להשתנות. כשנגיע למעמד הר סיני, אז ההר יבער באש. אז עוף לא פרח וציפור לא צייץ. הטבע יצטרך להשתנות. אי אפשר לעשות את זה במצרים, אם אני מדבר בכלל, אין לי מה לדבר. אי אפשר לעשות את זה בלי שאתה עצמך עושה את זה. זה הדבר הפלאי. אין עוד חג חוץ משבוע שאני זה שסופר אליו. הוא נקרא על שם השבועות שסיימתי לספור. אני.
לכן מוסיפים.
ולא סופרים הפוך. כי כל יום הוא איפה אני בשלב של האדם בהמה, בהמה, אדם בהמה, אדם. אדם ובהמה תושיע השם. רק משופס את זה לעומק, יכול לתפוס איך בעצם אין בעולם שמחה, אלא כאשר מפסיקה להיות סתירה בין האדם לבהמה. הרי ככל, אם הקבלת עול היא לא מוחלטת, אז בסופו של דבר אני כל הזמן מרגיש סתירה בין הרצון שלי, בין האגו שלי, לבין הרצון האלוקי. אני כל הזמן חי סתירה. ורק כאשר אני עובר את התהליך הזה, עד שאני מגיע לעשה את צונך כרצונו, עד שאני מגיע לזה שאני אדם, ואני רוצה את הדעת הזאת להפעיל כמו בהמה. אמרתי לכם פעם, אני בזה עומד. ראיתי איגרת אחת. אני מופיע גם בעוד מקום. שהרב מלובביץ' שואל שאלה מצוינת. הוא אומר, אני, הפוך, כולם אומרים, אנחנו יכולים להבין מצוות שיש להם שכל. החוקים זה קשה. הוא אומר, אני הפוך. אני מבין שהכל זה השכל של הקדוש ברוך הוא. זה שכל אינסופי. אז צריך להיות טיפה בר דעת כדי להבין שאני לעולם לא אוכל להבין את זה. אז אני מבין מצוות שאני לא צריך להבין, אבל איך יכול להיות מצוות שאני צריך להבין? הרי אני לא יכול להבין. הרי אחרי שאני אבין אומרים לי, לא זה הכוונה, אז בשביל מה להבין? הרב, הוא דבר לא יאמין. זה גזירת הכתוב שתבין. זה לא כי אפשר להבין. זה גזירת הכתוב, כי אם אתה מעלה את כל הבור, אבל את השכל שלך לא העלית, אז מה העלית? אתה גם את השכל שלך צריך להעלות. תעשה שהשכל שלך יעשה שהוא מבין כמו בהמה. אתם מבינים את זה? זה מסובך. תפעל עם שכל בנביחות של כלב. תפעל כמו בהמה, אדם ובהמה תושיע השם. איפה אתה הכי אדם? אתה הכי אדם במקום שאתה מבין, שם תביא את זה מקבלת עול גמורה. זה הביאני המלך חדרה. זה כבר ייחוד. אז פתחנו, ובזה אנחנו עומדים. הלכות יסודי התורה עוסקים לאהבה, ליחדו, להאמין, לידע. אלה מצוות מהצד של האדם שבנו. ואז באה המצווה למסור את הנפש. זו המצווה של הבהמה שבנו. ואתנה צוני, צון מרעיתי. אנחנו הצון, אנחנו השור, אנחנו הבהימה של התנדות, אדם. והכוח הזה להיות אדם שבא חדריו, עובר דרך המסירות נפש הזאת של חודש אייר, היא הכוח המיוחד של החודש הזה. מי קוראים לחודש הזה בעברית? זה. חודש ניסן הוא חודש האיתנים. אבות העולם, האיתנים. חודש אייר הוא חודש הזיו. זיו הוא הזמן שבו הצבע חוזר לפנים. העוצמה חוזרת. החשק, החשק לזוז. המסירות נפש הזו, היכולת. פתחנו במסירות נפש של נבוכדנצר וחנניה ומישאל ועזריה ובני דורנו, שבזכרם אנחנו עסוקים בלילה הזה ובשבוע הזה ובחודש הזה. שם נבא הכוח למסירות נפש שאותה הרמב"ם מתאר שם בהלכה יוד. המסירות נפש של להיות אדם ובהימה, שפורש לא מפני פחד ולא מפני מורא ולא מפני כבוד, זה הופך אצלו לדברים שאין להם שום משמעות, אלא יש לו רק דבר אחד, הבורא ברוך הוא. הרי זה מקדש את השם מתוך חיים ולחיים שלמים. שיהיה לנו חודש טוב ובשורות טובות עלינו ועל כל ישראל. שיהיה ביקש להודיע ש... איך? כלומר, ערבית באיזה שעה? כן, לפני 8:25 אי אפשר, כמו שבוע הבא. אז 8:25 ערבית ובערך ב-8:35.